שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף כף במסכת שבת. נתחיל במשנה בסוף העמוד הקודם ונסיים בסיום הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 8 דקות. רגע לפני שנתחיל, רק נזכיר שאנחנו עוברים תקופה לא פשוטה היום בעם ישראל ובעולם סביב עניין הקורונה. זה הזמן להגדיל תורה. אנחנו נשמח אם כל מי ששומע ישתף חברים בשיעורים, כל אחד בדרך שבה הוא שומע, אם זה באתר, בטלפון, בוואטסאפים, ביוטיוב, ועכשיו בואו נתחיל. לפני יומיים למדנו על איסור שהייה. כלומר, אסור לי לשים משהו על האש סמוך לשבת, לא בגלל שיש איסור שביתת כלים, כי למדנו שלפי בית הלל אין איסור שביתת כלים, אלא מהחשש שמא יחטא. כלומר, שאני אראה את זה על האש, אני רוצה שזה יתבשל יותר מהר, ואני אשחק עם הגחלים שהאש תתגבר, שזה אסור מהתורה, לכן גזרו שאסור לשים משהו סמוך לשבת על האש. זה איסור שהייה באופן כללי, וכיוון שזו הסיבה, אז ראינו שכשאין את הסיבה הזאת, אז כן מותר. לכן, אם זה למשל בתוך תנור סגור, שבשביל לחטות בגחלים אם אני צריך לפתוח אותו, ואם אני אעשה את זה, זה אוכל כזה שרוח או אשן ייכנסו ויזיקו לאוכל, אז כיוון שאין חשש שאני אעשה את זה, אז מותר. אותו דבר ראינו שאם זה כבר מבושל, אז גם אין חשש שאני אעשה את זה, אז גם מותר. בכל אופן, זה הנושא באופן כללי, שהייה, ועכשיו אנחנו רואים עוד משנה לגבי זה. לא נראה את המשנה בפני עצמה, אלא כל פעם נראה דין מהמשנה ואת הגמרא שעליה, ונחלק את הלימוד לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי צלי בשר. האם מותר לשים צלי של בשר על האש בתוך התנור סמוך לשבת? אז האמת היא שאת כל זה ראינו כבר לפני יומיים. שם ראינו שלפי רב אשי מותר, כי אין חשש שהוא יחטא, כי זה יזיק לבשר, לפי רב ירמיה אסור. ושם הגמרא הקשתה מהמשנה שלנו, שכאן פשוט כתוב שאסור. ושם הסברנו בדיוק במה הם נחלקו, האם בגדי או בעיל, האם בתנור סגור בטיט או לא סגור בטיט, והסברנו איך כל דעה תסתדר עם המשנה שלנו. כיוון שאת כל זה ראינו, לא נחזור על זה שוב. תראו שם לפני יומיים בשיעור. מה שכן הוסיף היום זה שאם שמתי את הצלי הזה מספיק זמן לפני שבת בשביל שזה יצלם מבעוד יום, אז כמובן שזה מותר, כמו שכבר אמרנו. אבל מסבירה הגמרא, מה זה שיצלם מבעוד יום? לא צריך שזה יהיה מוכן עד הסוף, אלא אומר רב, מספיק עם האכל בן דרוסאי, שהוא היה גנב מפורסם כנראה, שהוא היה מבשל או צולה את האוכל שלו רק שליש ממה שצריך, שבדוחק זה כבר ראוי לאכילה, ולכן גם כאן, ברגע שזה צלוי שליש לפני שבת, כבר אין חשש שאני אחטא, וזה מותר, וכך גם אומרים רבי יוחנן ורבי חנינה, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה מקרה דומה רק לגבי פת. נזכיר שבזמנם התנורים היו קצת בצורה של אוהל אינדיאני, כלומר משולש עגול שרחב למטה וצר למעלה, וכשהיו מכינים בצק, אז לא היו שמים את זה באוויר התנור או בתחתית התנור, אלא מדביקים את זה מבפנים לדפנות של התנור. בכל אופן אומרת המשנה, אסור לי להדביק שם בצק סמוך לשבת בשביל להפות מזה לחם, אלא אם כן שמתי את זה מספיק זמן בשביל שזה יהיה קצת מוכן לפני שבת. כמה זה קצת מוכן? בזה יש מחלוקת. תנקמה אומר, כדי שיקרמו פניה, כלומר שהלחם כולו נהיה קשה בצד החיצוני שלו, רבי לעזר אומר כדי שיקרום התחתון. והגמרה מתלבטת האם הוא בא להקל או להחמיר, כלומר אם הוא מקל ואומר שלא צריך שכל פני הלחם יקרמו, אלא רק החלק שפונה לכיוון האש, או שלהפך הוא בא להחמיר שלא רק שצריך שיקרמו פניה החיצוניות של הלחם, אלא גם החלק הפנימי של הבצק, מה שדבוק לתנור עצמו, וזו באמת המסקנה מברייתא, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שאומרת המשנה, למרות שאמרנו מקודם בסעיף הראשון שאסור לשים בשר בתנור סמוך לשבת בשביל לצלות אותו, אבל עכשיו אומרת המשנה, זה נכון לגבי סתם בשר. אבל אם זה בשר של קורבן פסח, אז מותר. למה? כי אני לא עושה את זה לבד, אני עושה את זה עם חבורה, וכולנו נזכיר אחד לשני ששבת היום ואסור לחטות, ולכן אין חשש. בלשון המשנה זה נקרא בני חבורה זריזים הם. זה מה שכתוב במשנה, אבל שואלת הגמרא, הרי ממה מביאים קורבן פסח? מגדי. והרי כבר אמרנו לפני יומיים שבגדי רב אשי או אפילו גם רב ירמיה אומרים שמותר לשים סמוך לשבת, כי אם אני אפתח ויחטא את הגחלים זה יהרוס את הבשר, ולכן אין חשש שאני אעשה את זה. אז למה כאן המשנה אומרת שזה דין מיוחד בפסח, הרי זה מותר בכל גדי, לפחות לפי רב אשי? עונה הגמרא, מה ששם אמרנו שמותר זה בבשר שחתכתי אותו לחתיכות, שאז באמת אם אני אפתח את התנור לחטות הרוח תזיק לבשר, לכן שם אין חשש וזה מותר. כאן לעומת זאת מדובר בבשר שלא חתכתי אותו, כי הרי את הפסח צולים כשהוא שלם. במקרה כזה גם אם אני אפתח זה לא כל כך יזיק לו, לכן כן יש חשש שאני אפתח, ולכן במקרה כזה סתם ככה אסור, ורק בפסח מותר, כי בני חבורה זריזים הם. עד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון, זה אם מותר להדליק מדורה סמוך לשבת. ולגבי זה אומרת המשנה, שאם זה בבית המקדש, אז מותר, שם אין חשש שאני אחטא, אבל בגבולין, כלומר מחוץ למקדש, אסור, כי יש חשש שאני אראה שהאש לא נתפסת טוב ואני אחטא, אלא אם כן, עשיתי את זה מספיק זמן לפני, בשביל שהאש תפסה יפה ויש כבר מדורה רצינית, אז מותר, כי כבר אין חשש שאני אחטא. זה המשנה, ועכשיו בגמרא נראה על זה חמישה דיונים. דיון ראשון שואל את הגמרא למה במקדש מותר, ומביאה שתי סיבות. סיבה אחת זה שבמקדש פשוט אין איסור של ביעור אש, כי הרי כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם, והמקדש זה לא מושבותיכם. זו סיבה אחת, אבל דוחה הגמרא, אם זה הסיבה, אז לא רק שמותר סמוך לשבת, אלא מותר גם בשבת עצמה. אלא אומרת הגמרא, זה לא נכון, גם במקדש אסור סתם ככה להדליק אש, אלא כאן מדובר בכהנים שמדליקים את האש קצת לפני שבת, לא סתם ככה, אלא כחלק מהעבודה, כי הם רוצים לשרוף את האיברים של תמיד של בין הארבעים, וכיוון מדובר בכהנים בעבודה שלהם, אז אומרת המשנה, כהנים זריזים הם, כלומר הם הזכירו אחד לשני לא לחטות בגחלים, ולכן זה מותר, כמו הסברה שראינו מקודם לגבי בני החבורה של קורבן פסח, עד כאן הדיון הראשון על מדורה. הדיון השני זה לגבי מחוץ למקדש, שאמרנו שאסור, אלא אם כן זה היה מספיק זמן לפני שבת, כדי שהאש תוחז ברובן, שאז כבר אין חשש שאני אחטא, ועכשיו מסבירה הגמרא, מה זה אומר שהיא תוחז ברובן? רב אומר שהאש כבר אוחזת ברוב של כל עץ ועץ במדורה, שמואל מקל יותר, ואומר מספיק שזה מצב כזה, שכבר לא אומרים מהר מהר תביאו עוד עצים, האש נכבט, אלא רואים שהאש כבר תפסה, זה מספיק בשביל שיהיה מותר להיכנס ככה לשבת, זה היה הדיון השני. הדיון השלישי זה מה אם לא מדובר במדורה של אוסף של עצים, אלא בגזע עץ יחיד, כמה הוא צריך להתאפס באש בשביל שיהיה מותר להדליק אותו לפני שבת ולהיכנס ככה לשבת. לגבי זה אנחנו רואים שני שלבים, שלב ראשון זה שתי גרסאות ברב, גרסה אחת אומרת שצריך שהאש תתפוס ברוב עוביו של הגזע, כלומר גם אם האש מגיעה מצד אחד של הגזע, היא נכנסה פנימה עד יותר מאמצע הגזע, גרסה השנייה אומרת ברוב היקפו של הגזע, כלומר היא לא צריכה לחפור פנימה, אבל היא כן צריכה לתפוס את רוב ההיקף, ורב פאפה מחמיר ומצריך את שני הדברים, זה שלב אחד. שלב שני אומרת הגמרא, בעצם זה מחלוקת הנעים, רבי חייא אומר רוב עוביו, רבי יהודה בן בתרא אומר רוב היקפו, ועד כאן הדיון השלישי, יש כאן חמש שורות של מדרש פסוקים שנדלג עליהם ונגיע לדיון הרביעי. שני הדיונים הבאים זה לגבי מצבים שאפשר להקל בהם ושאפשר להדליק סמוך לשבת גם אם הרוב לא יתפס לפני שבת. במה מדובר? אז בדיון הרביעי נדבר על קנים וגרעינים, בדיון החמישי נדבר על דברים שהם דליקים במיוחד. אז לגבי קנים וגרעינים, אומרת הגמרא, יש הבדל בין אם הם מפוזרים או קשורים ביחד. עכשיו, איך זה תלוי בזה? בזה יש שלוש דעות. רב הונא אומר שגם בקנים וגם בגרעינים, כיוון שזה דבר יותר דליק מאשר עצים, ממילא, אם הם מפוזרים וככה יש חמצן בשביל האש, אז אני לא צריך שהרוב יתפס לפני שבת, מספיק שחלק נתפס, מן הסתם זה כבר יתפוס אחרי זה את הכל, אין חשש שזה ייחטא וזה מותר. אבל אם הם קשורים ביחד, אז מה שבפנים יותר קשה לו להישרף, ואז גם כאן כן צריך שהרוב יתפס בשביל שזה יהיה מותר, זה רב הונא. רב חיסטה אומר בדיוק להפך, שאם הם מפוזרים צריך רוב, כי אין באש למה להאחז כי זה מפוזר, ואם הם מחוברים, אז לא צריך רוב, הם נשרפים בקלות ואין חשש שהוא ייחטא. דעה שלישית זה רב כהנה, הוא מחלק. בקנים הוא אומר כרב הונא, שאם הם מפוזרים אז לא צריך רוב. בגרעינים הוא אומר כרב חיסטה, שדווקא אם הם מחוברים אז לא צריך רוב. אלה הדעות, ועד כאן הדיון הרביעי. הדיון החמישי והאחרון זה שהגמרא מביאה עוד כל מיני סוגים של מדורות שלא צריך בהם רוב, כי מדובר בחומרים דליקים, וממילא זה ידלק טוב ואין חשש שהוא ייחטא. במה מדובר? אז תנא רב יוסף אומר, עצים עם זפת, עם גופרית, עם גבינה, עם רבב, שזה שומן או שעבה. בברייתא כתוב גם קש וגבבה, ורב יוחנן מוסיף גם עצי בבל, שלפי רב יוסף הכוונה היא שוחה דארזה, שזה ענף של עץ ארז יבש ודק, ורמי בר אבא אומר שזה זזה, שזה תחף שצומח סביב העץ. בכל הדברים האלו מדובר בחומרים דליקים, ואני לא צריך שהאש תתפס לפני שבת ברובם, גם אם תפסה קצת לפני שבת, ברור לי שהאש תמשיך ותתפס, ואין חשש שאני אחטא, ולכן זה מותר. עד כאן הסעיף הרביעי, דיברנו על מדורה לפני שבת, חילקנו את זה לחמישה דיונים, ובזה ברוך השם סיימנו את הפרק הראשון של מסכת שבת, הדרן הלך יציאות השבת, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק במה שהתחלנו לפני יומיים באיסור שהייה, כלומר לשים משהו על האש או בתנור סמוך לשבת בשביל שיתבשל, שעקרונית זה אסור שמא ייחטא, ולגבי זה ראינו ארבעה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על לשים בשר בשביל לצלות לפני שבת, שבמשנה שלנו כתוב שזה אסור. לפני יומיים ראינו מחלוקת המוראים וראינו איך הם מסתדרים עם המשנה שלנו. בכל אופן, אם שמתי את זה מספיק זמן לפני שבת בשביל שזה יצלה שליש לפני שבת, אז זה מותר, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו את אותו איסור לגבי פת, שאם זה מספיק זמן לפני בשביל שלפי תנא קמא יקרמו פניה, לפי רבי אליעזר שיקרום הקרום התחתון, אז זה מותר. מה זה הקרום התחתון? הגמרא מתלבטת, או שהוא בא להקל שזה רק החלק שפונה לאש, או שהוא בא להחמיר שצריך שגם החלק שצמוד לדופן התנור יקרום, וכך גם המסקנה, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו שלמרות שבשר אסור לשים לצליה בתנור, אם זה קורבן פסח אז מותר, כי בני חבורה זריזים הם והם יזכירו זה לזה לא לחטות. שאלנו למה צריך את הסיבה הזאת, הרי ראינו לפני יומיים שבגדי רב אשי מקל ואולי אפילו רב ירמיה גם כשלא מדובר בקורבן פסח, וענינו שם מדובר בגדי שהוא מנותח לנתחים, שאז באמת הרוח מזיקה לו ויש פחות חשש שהוא יפתח את התנור בשביל לחטות, אבל כאן מדובר בגדי שלם וממילא כן יש חשש שהוא יחטא, אלא אם כן זה קורבן פסח שאז בני חבורה זריזים הם, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי דיברנו להתחיל מדורה סמוך לשבת, שאמרנו שבגבולין אסור, במקדש מותר. למה במקדש מותר? למסקנה כי כהנים זריזים הם והם יזכירו אחד לשני. לגבי הגבולין שאסור, אם זה מספיק זמן לפני בשביל שתוחז האש ברובן, אז מותר. מה זה רובן? לפי רב רוב כל עץ ועץ, לפי שמואל מקלים יותר, ומספיק שהאש תפסה שלא צריך להגיד להם להביא עוד עצים בשביל שהיא לא תחבא. זה לגבי מדורה עם כמה עצים. אחרי זה ראינו עוד כמה סוגים של מדורות, וזה גזע יחיד שיש מחלוקת האם צריך רוב עוביו או רוב היקפו, ומדורה מדורת קנים וגרעינים שיש מצב שבו מקלים בהם שלא צריך רוב, וזה לפי רב הונה כשמפוזרים, לפי רב חיסטה כשמחוברים, לפי רב כהנה בקנים כרב הונה, בגרעינים כרב חיסטה, ולסיום ראינו עוד מדורות שבהם גם לא צריך רוב, וזה דברים דליקים במיוחד כמו עצים עם זפת, גופרית, גבינה, רבב, קש וגבבה ועצי בבל, הדרן הלך יציאות השבת, כל טוב.